כאילו, למרות שאתם תקשיבים, היה לכם סרט הרבה הרבה יותר טוב השנה עם ריין גוסלינג בתפקיד ראשי, וגם הייתה לו הרבה יותר קריזמה וקימיה עם ראסל קרו.
ואיכשהו הם מתאמים מזה. זה נורא מוזר, כי ראשי מה מורך הסרט.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שבירה ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן.
ספרו אותם.
אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן. לפעמים אפילו יש קשר ביניהם.
זה פרק מיוחד מאוד, כי אנחנו מקליטים אותו במקום חדש לגמרי, בחדר אחר בתוך הבית שלי.
כן, אנחנו יצאנו מסע של כמה? 6 מטר?
לפחות, תשמע, אם אתה מחשיב את העיקוף, כן, אם אתה סופר מקווה שעד
דרך הקיר. אנחנו לא עברנו דרך הקיר.
כן, לעבור את הקיר לא ביקרנו אותו השנה, אז כאילו...
יש סיכוי שפספסנו משהו, אני לא יודע.
אנחנו תמיד מפספסים משהו.
כן, טוב, סיכום שנה זה לא היום.
לא. למי שמעוניין לשמוע פרקים קודמים שלנו, את כל ה-174 מהם, פלוס פרק בונוס 1 או 8, אני לא סופר אותם.
אז תלוי את מי אתם שואלים.
עדיין לא הצלחנו למצוא ולהעלות את כולם, אבל חלק גדול מהפרקים הישנים נמצאים כבר ב-archive.org, ארכיב האינטרנט. נוסף על כך...
מה קורה עם אייקסט?
אייקסט, השרת הוותיק שלנו, חזר לי, שלנו, כאילו, בבעלותנו.
לא, בוא לא נגרור למישהו להאמין שאנחנו קשורים לטיפול של זה.
אייקסט חזר לפעול, אבל הפרקים הישנים, למרות שהם מוצגים שם, אי אפשר, אתם לא יכולים להקשיב להם, כאילו, זה קבצים ריקים, מה שנקרא.
הם עובדים על זה.
מפרק 169 ועלה, שזה הפרקים, זה הפרק שבו...
הם הותקפו בדי אנונימוס, מה קרה להם שם?
אני לא יודע. מפרק 169, שזה הפרק שבו האתר שלהם נפל וניסינו לעבור למקום. כן עובד, כי זה פרקים חדשים שהעליתי בעצמי. אז יש לכם 6 פרקים באייקסט, בערך 60 פרקים שנמצאים עכשיו בארכיב האינטרנט, ואני משתדל לעלות עוד, ואם אתם רוצים עוד, בבקשה תשלחו לנו אותם. וחוץ משני המקומות האלה, אפשר למצוא אותנו כרגיל בדף הפייסבוק שלנו.
כן, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, אנחנו שם, מעלים שם כל שבוע פרק חדש.
כן, יש לנו בלוגים.
אכן. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק, ואתה כותב באלילונט.
אלילון.נט.
אלילון.נט, שזה, כשקוראי את זה מהר זה אלילונט.
אלילונט.
כן.
אביעד, נעבור לסרט הראשון לשבוע.
יאללה.
רגע, ההזרה הקבועה.
כן, יהיו ספוילרים, מה תדאגו.
כן. אנחנו הולכים לדבר על... 2 options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Thank you. You're fired. It's Christmas. Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year. La La Land.
כן.
הידוע גם בתור La La Land בעברית.
כן. לא, זה לא עיבוד לסדרת הריאליטי
עדיין.
הישראלית.
עדיין, עדיין.
זה מתרחש באותו מקום ועוסק במוזיקאים, אבל זה לא אותו דבר.
אף פעם לא ראיתי את לה-לה-לנד.
את הסרט? אז מה אנחנו מדברים?
הסדרה, אף פעם לא ראיתי.
חי בלה-לה-לנד, אני גם לא ראיתי.
בסדר.
אבל לה-לה-לנד זה כן כינוי ללוס אנג'לס.
אוקיי, סרטו של הבמאי דמיין.
דמיין.
דמיין. רקטוף, דומינוס. צ'זל? שזל? צ'יזל? צ'אזל?
נראה שיותר ויותר אומרים שזל.
שייזל.
שזה ממש לא איך שהייתי חושב שאמורים לקרוא
את זה. הוא נשמע מאוד מאוד פולני. בכל אופן, דמיין שייזל, מצד אחד סטני, מצד שני פולני, שגם כתב את
התסריט. זה התואר שלך, מצד אחד סטני, מצד שני פולני.
כן. הוא גם כתב את התסריט. בסרט משחקים ריין גוסלינג, אמה סטון, ג'ון לג'נד, רוזמרי דוויט, וואו, רוזמרי, זאת, לא, אני פשוט אומר, כאילו, רוזמרי דוויט, כי השם הזה מוכר לי, פשוט, אני לא זוכר מי שיחקה שם, בטח את אחת החברות של של הדמות של אמה סטון, וג'יי קיי סימונס לדקה וחצי,
משהו כזה, והוא עדיין,
הוא עדיין מאוד ג'יי קיי סימונס,
אני חיכיתי שיגיד נוט מהטמפו, הוא היה מאוד מאוד קרוב לזה.
והמוזיקה בסרט נכתבה על ידי ג'סטין הורוויץ, וחשוב להזכיר, אנחנו בדרך כלל מוזכים את המוזיקה, כי לה-לה-לנד הינו מחזמר.
כן.
עבר הרבה זמן מאז שביקרנו סרט שהוא מחזמר, כמעט שבוע.
כן, שבוע אם אתם עוקבים אחרי מתי שאנחנו מעלים
את זה. אמרתי מאז שאנחנו ביקרנו, לא מאז שהם האזינו לו.
אני לא יודע מתי מאזינים את זה פה.
אביעד, במה עוסק הסרט לה-לה-לנד?
הוא עוסק בשתי דמויות. סבסטיאן ומיה. סבסטיאן הוא נגן ופסנתרן ג'אז שחולם לפתוח מועדון ג'אז משלו, אבל בינתיים צריך להתפרנס מנגינה ממקומות שאחרים.
הוא רוצה לשיר לנו שיר, איש הפסנתר הזה, הוא רוצה לנו שיר, לשיר לנו שיר הלילה.
כן, אבל מה לעשות ש...
אבל זה כל המילים שאנשים מכירים מפיאנומן.
אני יודע את כל המילים, פשוט אין לי כוח לעשות את זה עכשיו.
וואו, אוקיי.
תרגמתי אותו פעם לעברית. אני יכול לצרף קישור
עם צורך. אביעד על הבמה.
סבסטיאן חולם לפתוח מועדון ג'אז, אבל בינתיים הוא צריך פשוט להתפרנס עם מה שיש, שזה אומר לנגן במקומות שלא הכי מערכים ג'אז, כי הם כנראה ברברים בורים בעיניו.
כן.
בינתיים מיה היא עובדת בתור בריסטה ליד האולפנים בהוליווד, אבל חולמת להיות שחקנית בעצמה, אז מתי שאפשר היא יוצאת מהעבודה ומגיעה לאודישן, איכשהו היא יכולה עם זה להחזיק דירה בלוס אנג'לס. ופריוס.
וסמלות יפהפיות ולברוח מהעבודה כל הזמן.
כן, אז היא גרה עם שלוש שותפות, אז זה מסביר את עניין הדירה. אני כן בדקתי אגב, כי רציתי לוודא את זה, מה המחיר של פריוס, יש סיכוי שיכולה להרשות את זה לעצמה, מתברר שזה אוטו מאוד זול, ותודה על החסות פריוס.
השניים נפגשים, וכמיטב מה שמתאים לסרטים רומנים זאת שנאה ממבט ראשון.
כן.
ואז זאת אהבה ממבט שני.
סצנה אחרי זה.
כן, פחות או יותר.
זאת אומרת, ראית את Crazy Stupid Love?
ראיתי חלקים מ-Crazy Stupid Love. ראיתי את הקריזי ואת הסטופד, לא ראיתי את הלאב דווקא.
זה גם מגיע בסדר.
מה שהם אומרים זה כזה, היי, אתה נראה כמו ריין גוסלינג ואני אישה סטרייטית. והוא אומר לה, היי, את נראית כמו אמה סטון ואני גבר סטרייטי. וזה, בוא נהיה ביחד.
אחרי שנשיר על זה שאנחנו לא מסתדרים.
כן.
על פני בלו סקרין מאוד מאוד בולט.
אז כן, הם מתאהבים ומנסים הם מנסים להגשים בו זמנית את החלום של סיפור אהבה, ואת החלום האישי שכל אחד מהם הוא להיות כאילו
כן.
זמר מצליח שהולך נגד הטרנדים המודרניים.
פסנתרן, הוא לא צריך לשיר.
כן, פסנתרן מצליח שהולך נגד הטרנדים המודרניים ומחזיר את תהילת העבר לג'אז, והיא כשחקנית מפורסמת.
כן. אממה? עוד אומרים את זה, נכון?
אם אתה מזמין במסעדה עממה, אז כן.
כן. מתברר שכדי להגשים חלומות צריכים להקריב כל מיני קורבנות. אז ופה אנחנו כבר ממש
מתקדמים. ופה זה נפח לסרט אימה של קרוננברג, שבו הם פשוט חוטפים ילדים ומקריבים אותם. אני מדמיין סרט הרבה יותר מעניין.
אני לא זוכר שהיה לקרוננברג סרט שבו חוטפים ילדים ומקריבים אותם.
מפות לכוכבים היה מאוד דומה.
לא בדיוק. אבל גם הוא מתרחש בלוס אנג'לס.
כן, כן, וגם הוא עוסק בחטאי הוליווד.
אנחנו לומדים דברים מאוד מעניינים על הוליווד דרך קולנוע. זה למעשה אחד מהסרטים היותר סימפטיים להוליווד שיצאו כנראה.
ולכן זה כנראה הולך להיות
זוכר. הולך לזכות באוסקר.
כן. הולך לזכות. הוליווד, כן. מאוד, הוליווד מאוד אוהב סרטים על הוליווד.
היי, אנשים מהוליווד, הנה סרט שכולם אומרים שהוא ממש טוב, עוסק בקולנוע קלאסי ומתרחש בבית שלכם בעיקרון, ואומר שכיף להיות חלק מהתעשייה שלכם. מה דעתכם עליו? כאילו, 5-6 סקרים, כמה אתם רוצים לתת?
אוקיי.
יש איזה משהו במנצ'סטר, אבל לא...
זה ליד הים, אין לנו כוח להגיע לשם.
כן, זה בצד השני בכלל של ארצות הברית.
אוקיי. סרט כזה מתחלק, לא לשלושה חלקים, אלא לשניים. הסרט עצמו, והתגובה הציבורית לסרט שמעצבת את הדרך שבה אנחנו מגיבים אליו. כי כשאתה, בשלב הזה כשאתה מגיע ללאלנד, אתה כבר מגיע עם המטען הביקורתי שמקיבותו של איזה סרט נהדר.
כן.
זה לא סתם.
בערך מהספטמבר הוא נחשב פייבוריט לאוסקר.
כן, וזה לא, וזה מהסרטים שנחשבים פייבוריט לאוסקר, ובו בזמן נחשבים למבדרים ומענים לציבור הרחב. זה לא כמו מנצ'סטר ליד הים של... זה חשוב שתראו את זה, זה חשוב שתסבלו קשות כדי שתוכיחו עד כמה אתם אינטלקטואלים. ואהבתי את מנצ'סטר ליד הים.
גם אני.
אבל זה...
אחלה סרט.
זה קצת כזה, זה קור מצרף.
חפשו את הפרק.
כן, זה קצת כזה קור מצרף, כאילו מנצ'סטר ליד הים.
זה יותר, כן, זה יותר...
כף הקלה.
אני כן אציין, זה מאוד נורמלי שבספטמבר כבר מכתירים את הפייבוריט לאוסקר, אז בדרך כלל זה מתחיל לרוץ, אבל...
לא, לא, לא.
הוא פשוט בלי שום תחרות, סימנו אותו בתור המועמד המוביל. זה לא משהו הולך לזכות, עוד יש זמן עד האוסקר, אבל וואו, אנשים התלהבו ממנו.
אני ואתה אפשר להגיד פחות. אני יכול להגיד את זה עליך כי קראתי את הביקורת שלך, ואני יכול להגיד את זה על עצמי כי אני יודע מה אני...
כי ראית את הסרט.
כי אני יודע מה. כי הסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי, ספר לי איש במראה מה אתה חושב. ואז הוא התחיל לשיר ולרקוד, אמרתי, וואו, אתה לא יודע לשיר ולרקוד.
לא, אבל הוא כן חושב על דברים.
אוקיי.
זה משהו מעניין, אגב, כי יש קונצנזוס ביקורתי מאוד חזק כלפי הסרט. הוא זוכה בהרבה פרסים, הוא מועמד להרבה פרסים. נדמה לי שגם פורום מבקרי הקולנוע בישראל בחר אותו בתור הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. אבל כשאתה שואל אנשים שהם לא מבקרי קולנוע מה הם חשבו, אז מתברר שהרבה מהם מאוד התאכזבו ממנו, או פשוט לא התחברו אליו.
אני לא שמעתי הרבה אכזבות.
אני שמעתי כמה.
כאילו, אכזבה בקטע של, אוקיי, זה לא מדהים כמו שאמרו לי שזה יש. אז זה בערך התקופה שלי, ללאלנד הוא לא סרט רע.
לא.
הוא גם לא סרט מצוין. הבעיה הגדולה שלו היא ש... אין לו הרבה מה לעשות, כאילו. אנשים, ראית, עוד פעם, אני מגיב לתגובות של אנשים שזה לא הדבר הנכון לעשות, אבל אני אעשה אותו בכל זאת. אנשים מתייחסים אליו בתור דיקונסטרקציה של מיוזיקלס, או תגובה למיוזיקל.
לא, זה פשוט מיוזיקל.
זה פשוט מיוזיקל, לגמרי.
אפילו לא מוצלח במיוחד.
כן, הבעיה הגדולה שלו בתור מיוזיקל היא שלריין גוסלינג, יש לו הרבה קריזמה, והוא מסתבר יודע לרקוד סטפס לא רע.
ואין שהוא גם יודע נגב סנטר.
כן, אני לא, אני...
לפי ג'ון לג'נד הוא מאוד התרשם מהנגיעה של ריין גוסלינג.
אוקיי. ואמה סטון זמר בסדר, כאילו?
הפתיע אותי טובה.
כן, אבל הם לא, אתה יודע, זה לא התחום שלהם.
לא.
וכשזה מגיע למיוזיקל, אתה מצפה שייתנו לך, אתה יודע, המיטב של המיטב של המיטב.
לא מאז עלובי החיים.
כשזה מגיע למיוזיקל שלא גורם לרצות לחתוך קודם את הברידים של כל האנשים שעל המסך ואז את של עצמי.
כן.
כאילו...
תראה, נגיד, יש סרטי כמו נגיד, מולן רוז' שהוא מתחיל שעה מסוים, יואן מגרגור מתחיל לשיר, ואני חושב, אוקיי, הוא יכול לשיר, אבל בטוח היה מישהו יותר מתאים ממנו לשירים האלה. ונגיד, באמת בעלובי החיים, אז כן, צחקו עם הרבה על ראסל קרו שם, אבל... שאר השחקנים יודעים לשיר, זאת אומרת, אין הדווי בצדק קיבלה את כל המחמאות על ההופעה שלה.
יו ג'קמן יודע לשיר, פשוט לא בסגנון שמתאים למחזמר הזה ספציפי הזה.
כן, ובמקרה של ללאלנד, הם סבבה, זאת אומרת, ריין גוסלינג ואמה סטון, בפני עצמה הם אנשים, הם שחקנים טובים, אנשים מאוד מוכשרים. אני באמת, חשוב את זה, גם דמיין שזל לא חשב דווקא על ריין גוסלינג בתור הלירוק המקורי, אבל אני חושב שהוא חשב על מיילס טלר, אז במקרה הזה טוב שהוא הלך על ריין גוסלינג.
וואו.
כן.
מה יש לו ממיילס טלר?
הוא עשה איתו סרט.
כן.
זה בדרך כלל, לבמאים זה מספיק.
אוקיי. לא ביקרנו, אבל ראינו בין לבין את, איך קראו לזה?
להילחם על זה? כן, בליד פור דייז, כן.
מיילס טלר, גילינו את הנוסחה לסרט טוב יחסית עם מיילס טלר, הוא צריך לסבול בו, והקהל צריך לראות שאתה סובל ולענות בעובדה שהוא סובל.
אז ללאלנד לא היה עובד איתו.
לא,
הוא לא סובל מספיק.
הוא לא סובל מספיק. כאילו, ג'יי קיי סימונס נמצא שם וצועק עליו, כאילו, זה היה משפר את הסרט בכמה רמות, אם זה היה מעשה להגיד כזה, היי, אני מאוד אהבתי את
ויפלש. זה מזכיר לי משהו.
כן, זה מזכיר את הדבר הזה שמאוד אהבתי.
אגב, אם הזכרת את ויפלש, אני מאלה שחושבים שהוא...
אוברייטד.
אוברייטד, לא כי הוא סרט לא טוב, אלא באמת שהוא סרט טוב, זהו. כאילו, אני לא הרגשתי שהוא גאוני, גם דיברנו עליו בעבר, בסרט פרק.
אם נצליח להרוס בו.
ועם ללה-לנד, אם... יש לכם את הפרק, אגב, אתם יכולים לשלוח לנו.
כן.
בעיקר של ללה-לנד, אז הרגשה שהייתה דומה, זאת אומרת, הוא סרט טוב, אני יכול להבין למה אנשים כאילו נהנים לראות אותו, הוא לא כזה טוב.
אוקיי, לוויפלש היה רעיון מרכזי חזק, אני חושב שהוא הלך איתו של כמה אתה מוכן, אז מעבר לכמה אתה מוכן לסבול בשביל האומנות שלך, האם הסבל של... לא רק שלך, אלא הסבל שהמורה שם מעביר את כל הילדים שמסביב לדמות של מיילס טלר שווה את זה. כאילו, האם שווה להרוג 99 אנשים כדי למצוא את האחד שהאימונים האלה יחשלו אותו להיות האמן המושלם? האם האומנות הנעלה הזאת שאנחנו מקבלים שווה את הסבל של אחרים?
בוא נגיד את זה ככה, דמיין שזל חושב שג'אז זו אומנות נעלה.
לא, ואין שום בעיה עם זה, אבל זה לפחות תמה מרכזית חזקה. ללה-לנד אין שום תמה מרכזית חזקה. אין שום דבר חדש ברמה של כזה, יש לך חלום, תצטרך לעבוד כדי להשיג אותו, והי, לא כל, לפעמים חלום מתגשמים ולפעמים חלקם לא. זה לא רעיון חזק במיוחד, זה לא רעיון חדש מדי, והוא לא מבוצע פה בכזה, כן, אז מה שקורה פה זה שהם נהיים ביחד, ובשלב מסוים הוא מחליט שכדי לתמוך בקיום שלהם, אני אומר הוא והיא, כי אני בקושי זוכר שקוראים לו סבסטיאן, אני לא מסתכל בקרדיטים, הוא כן צריך למכור קצת את נשמתו ולהופיע בלהקת, מה הם יהיו? מה הם מוגדרים? ג'אז רוק?
ג'אז מודרני?
ג'אז מודרני. בכל אופן, להקה שמנגנת בסגנון ששונה מהסגנון שלו ושפונה לקהל פופולרי. להקה מאוד מאוד פופולרית שמשום מה...
להקה מצליחה למדי.
כן, להקה מצליחה למדי, רק שמנגנת בסגנון שכידוע לי לא כל כך פופולרי בקרב הקהל הרחב היום.
זה קשה לדעת היום.
זה סרט שמתרחש אגב ב-2016, כאילו.
שמע, אם הבלק היז מצליחים למרות הסגנון שלהם שהוא לא פופולרי,
בכל אופן,
הכל אפשרי.
הוא מוכר חלק מנשמתו כדי שהוא יוכל לתמוך בה כלכלית. כן.
והיא בינתיים... הוא עושה אותו דבר.
היא ממשיכה לרדוף אחרי החלום שלה, היא עוברת
מלנסות. היא לא צריכה להקריב משהו מסוים, היא ממשיכה למה שעשתה קודם.
זה מגיע לאימות ביניהם, היא כועסת עליו שהוא איזה...
הוא חר החבר.
כן, שהוא חר של חבר. כי הוא...
היא כועסת עליו בצדק.
אוקיי, פה אנחנו קצת נכנסים לאימות, כי זה הזכיר לי יותר מדי את כל הסרטים האלה של... אני עומד להגיד דיסני, אבל זה לא תמיד דיסני. כל הסרטי ילדים האלה שבהם החטא הגדול של האבא זה שהוא לא מבלה מספיק זמן עם הילד, והוא כל הזמן נמצא בעבודה, ואני כזה, ילד, הבית הגדול שבו אתה חי, והסיבה שאתה לא חי בקופסה, כן. כמו שאר הילדים ברחוב, זה כי אבא שלך לא מבלה הרבה זמן איתך, כי היי, כלכלה זה קשה. הצעצועים האלה שהוא קונה לך בחג המולד, עולים הרבה כסף, ילד, שתוק ותגיד תודה. שתוק ותגיד תודה.
במקרה של סבסטיאן, הסיבה שאני כן חושב שהיא כועסת עליו בצדק, זה כי הוא כן היה יכול להגיע, זאת אומרת, הרגע המשבר בעיקרון זה כשהיא מקבלת הזדמנות לעשות הצגת יחיד.
כן.
ובאופן לחלוטין לא מפתיע, אף אחד כמעט לא מגיע כי...
כי זאת הצגת יחיד. זאת
הצגת יחיד שמישהי שאף לא שמע עליה, וגם הצגת בכורה. ואחרי שסבסטיאן כל הזמן אומר לה שכאילו זה נראה לו זה
הפעם אני אהיה שם,
זה מבריק,
this time I'll be there, sport I promise,
והוא מעודד אותה לעשות את זה, בסופו של דבר הוא מפספס את זה כי הוא בצילומים הלהקה. עכשיו אני לא יודע איך זה עובד בעולם המוזיקה, אני די בטוח שהוא היה יכול להצטלם בהתחלה ואז ללכת,
אני די בטוח שפשוט היו עושים פוטו שמוד מקים את הראש לו,
יש לו רחם.
כן.
זה לא שהוא נגיד חייב אותם כדי לחזור. וגם ככה זה בשלב שבו הלהקה מצליחה ועושה טור, ולכן הוא בקושי יוצא לפגוש את מיה. אז אני כן חושב שהיא כועסת עליו בצדק, אני
חושב שזה קצת,
זה קצת יותר מדי נוח לתסריט. וזה משהו שהוא מאוד מאפיין את הסרט הזה, עוד דוגמה, בהתחלה כשהם רק מתחילים לצאת, מיה אומרת לסבסטיאן שכאילו כדי שתאמר את זה כבר עכשיו, אני לא אוהב את ג'אז, שזה מבחינתו יכול להיות דיל ברייקר.
כן.
אבל הוא מנסה ללמד אותה איך כן אוהב ג'אז, כי הוא לראות ג'אז כמו שהוא רואה אותו.
בזה שהוא מביא אותה להופעה ומדבר כן. מעל המוזיקה.
כך, זו הדרך לאהוב ג'אז, כן. ג'אז זה המוזיקה היחידה שנשמעת יותר טוב עם, עם ערוץ פרשנות.
אני די בטוח שהתשובה היא לא.
אני לא יודע באמת. אבל, ומאוחר יותר היא כן אוהבת ג'אז, אבל לא ראינו שום דבר ש... זו נגיד, בדיוק ההזדמנות הייתה להכניס קטע מוזיקלי, עוד פעם, זה מיוזיקל ולא דיברנו עדיין על השירים, כי הם... כל כך לא משתלבים בתוך העלילה.
זה קצת כמו מואנה, זה כזה, השירים שם כדי שזה יהיה מיוזיקל?
לא בדיוק, כי במואנה יש כמה שירים שהם כן חלק מהעלילה, והם כן קצת מקדמים אותה.
לא, כן, אבל הרבה מהם הרגישו
מיותרים. אבל כן, זה מתחיל
ככה. כמו מואנה יש פה שני שירים טובים, אני מניח. השיר פתיחה היה שהוא מאוד מאוד קצבי ואנרגטי.
יש פה שניים מצוינים בעיניי.
City of the Stars.
City of Stars ו- Here's to the Ones Who Dream.
אוקיי.
ספוילר, אחד מהם כנראה יזכה באוסקר.
כן.
שני שירים מעולים בעיניי, זה נדיר שאני יוצא מסרט ואני ממש זוכר את השירים שהיו בו בלי לשמוע אותם עוד פעם אחר כך.
You're welcome.
כן, תודה. אבל זה, יש פה אולי חמישה שירים, אני לא יודע. ובסרט הזה יש המון קטעים בין השירים שבהם אולי הייתה צריכה לבוא יותר עלילה, אולי יותר פיתוח של הדמויות, אבל הן כמעט ולא מתפתחות בין ובין, יש הרבה קפיצות.
אתה אומר שהוא חבר חר, אבל הוא מתחיל בתור בן אדם חר, הוא מתחיל, כן. הוא מתחיל בתור האנשים האלה שהם, אתה יודע, הם רומנטיים כשאתה שומר מהם מרחק, שהוא כזה, אתה יודע, הוא מאוהב בתרבות קלאסית, והוא כזה אכפת לו יותר מאומנות מאשר מצלחה, אבל כאילו...
מהסרט הגיבלתי את זה שגם ככה זה לא היה עובד.
לא, את, לא,
זה,
כן.
זה ברור לי ואני מקבל לא, את זה, אבל, אני רק אבל... אומר שהכעס שלו הוא כן מוצדק.
אבל זה כזה... הוא בן אדם חר, כאילו, הוא פשוט גס אליה מהשנייה הראשונה שהם נפגשים, והוא עושה, כשהוא מקבל עבודה, הוא עושה את זה בכזאת חמיצות טבעית של כזה, באמת מעניין למה לא נותנים לך טיפ, בן אדם,
כן.
כאילו, פחות יותר סולחים על זה כי הוא ריין גוסלינג, וכי הוא נראה כמו ריין גוסלינג.
וכי הוא כנראה פסנתרן ממש טוב.
כאילו, לא דורשים ממנו הרבה בתפקידים שהוא מלא לפני שהוא, לפני שהוא פותח לעצמו את המסעדה.
מה, לאן אחותו נעלמה, אגב? יש לו אחות, היא מופיעה לרגע, אומרת כמה, נותן לנו קצת אקספוזיציה ונעלמת.
הרבה דברים נעלמים מהסרט הזה. עצם, אתה יודע, התסריט כמו שאמרת הוא מאוד נוח בקטע של המצב של הדמויות תמיד מאפשר לעשות את מה שהם צריכים. וכשאתה יודע, כשהמאמץ הוא להגיע לכוכבים, אתה כל הזמן שואל את עצמך, לא נראה שיש להם שום אתגר, כאילו הבן אדם הזה,
כן.
הוא כל כך רוצה לפתוח את הבר מסעדה, והוא צריך למכור את נשמתו כדי להרוויח את הכסף, ואני כזה, תמכור את הדירה שאתה גר בה עכשיו, תמכור
אני
את
לא
כל...
אני לא חושב שהיא שלו.
כאילו, אני לא יודע, את כל החפצים האלה שאתה אוסף, תמכור...
יש לו מכונית, יכול לקרוא אותה.
תמכור חצי מהחפצים שאתה מחזיק באי-ביי,
תנסה לה... הוא אוסף חפצים שאולי נגעו פעם בנגני ג'אז.
יש מספיק אנשים בעולם שישלמו על זה, אביה.
בטוח.
אתה יודע, תעבוד לי יותר משבועיים.
לא, אבל איפה הנשמה? איפה היופי? איפה הרומנטיקה בכל הג'אז הזה?
ג'אז זה לא, כאילו, זה לא... אחד הבעיות אני מניח שג'אז זה לא הז'אנר הכי טוב למיוזיקל, כאילו? לא ג'אז, לא ג'אז במובן
בשיקגו זה עבד.
לא ג'אז במובן שהוא אוהב, כאילו. הבעיה שהדמות שלו מדברת על
ג'אז קליט.
כן, הוא מדבר על ג'אז, אתה יודע, הוא מדבר על מיילס דייוויס ועל תלוניוס מוק.
ובאופן טבעי, השירים בסרט הזה הם לא שירי ג'אז. כי, מה לעשות, ג'אז כמו שהוא אוהב, הוא לא קליט.
הוא לא, כאילו, אני מאוד אוהב את הג'אז הזה.
זה כל הרעיון בו שהוא לא קליט. הוא מבוסס על אילתור, הוא מבוסס על כל מיני תוספות שמצטרפות על הדרך.
זה כמו שהפסקול של הסרט heavy metal שקורא את גרנד פאנק ריילרוד, ואני כזה, אתם רוצים לדעת מה לא בסדר בדבר הזה? תסתכלו על השם של הלהקה שמכיל את המילה גרנד פאנק.
כן.
כן.
ובאופן כללי אגב, ג'אז הוא מאופיין באילתור, ואיכשהו דווקא החיים של הדמויות לא כל כך מאופיינים באילתור, הם ממש מחכים שהזדמנויות יבואו אליהם, הם לא מנסים כל מיני כיוונים שונים, ואז כשהוא כן מאלתר ועושה משהו אחרת, אז הוא בעצם סוטה מהתוכנית, מעולם הג'אז. שזה קצת רעיון מעניין, אבל לא בטוח שזה היה מכוון.
כמו שאמרתי, אין לסרט לב תמטי חזק. יש לו את הרומן הזה שהוא עוד פעם, כל כך כאילו ארכיטיפי.
Boy meets girl.
כן, זה כל כך ארכיטיפי.
במקרה היו שניהם באותה מסיבה.
כאילו...
ואחרי שהם במקרה שניהם היו בבר, אחרי שהם במקרה היו שניהם בפקק.
אני חושב שהדבר היחיד שנותן לזה מנוף זה הבימוי של שזל, צ'זל, בזל, לזל, מייזל.
דמיין.
הוא מביים ממש ממש טוב. כאילו הוא במים ממש ממש טוב. אפילו, אתה יודע... אפילו ברגעים שבהם הדמויות יושבות ומדברות.
קטע הפתיחה. מדהים. זאת, אני לא זוכר את השיר שהיה שם, אבל הקטע עצמו הוא מדהים.
זה דווקא אחד השירים שאני הכי אוהב.
המוזיקה ברקע, אבל לא את השיר עצמו.
את המילים לא.
אבל כן,
הקטע זה... קטע הסיום, כאילו, שנמשך ונמשך ובונה, והרבה אנשים אמרו... הרבה אנשים אמרו לי... כאילו, הרבה אנשים.
זו המחווה.
ארבעה אנשים אמרו לי ש...
הרבה ארבעה, זה דומה.
כן. הם אמרו לי שאם הם היו נותנים, כותבים את הביקורת שלהם מיד אחרי שהם יצאו מהסרט, והסיום היה, אתה יודע, הדבר שנכנס להם במוח, הם היו נותנים לו את הציון הכי גבוה שאפשר, אבל אחרי שאתה מתרחק מזה קצת, ואתה אומר, אוקיי, זה מאוד מאוד מרשים, אבל כאילו, כן.
איפה, מה עוד?
מה עוד?
זאת, מרשים, זה דבר אחד לעשות סצנות שנראות טוב, זה דבר אחד לראות, להיות מרשים, בפרק זמן של כמה דקות, אבל צריך משהו שמחבר את הכל.
אני חושב שבאמת ריין גוסלינג זה דווקא ריין גוסלינג, אני חושב שהוא החוליה החזקה במבחינת המשחק. לאמה סטון יש בעיה, והבעיה היא הסוכן שלה, והבעיה היא הבמאים בהוליווד, כי כולם משום מה רואים בה, אני חושב שכל הבמאים בהוליווד מסתכלים עליה ואומרים, זאת הילדה המגניבה הזאת שאף פעם לא יצאתי איתה בתיכון, אבל הלוואי שהייתי יכול.
גם היא הריטו לדעתך? בבירדמן גם אתה חושב שהיא הייתה כזאת?
כן, גם בפאקינג בירדמן. וזה כזה, בני אדם, כאילו, תתנתקו לרגע. זה עבד מצוין ב-Easy A, כי זה היה התפקיד. זה כאילו...
גם לא הכירו אותה אז.
כן, אבל... או בזומבילנד, שבו זה לא היה תפקיד, ולכן תודה...
גם לא הכירו אותה אז.
כן, אבל מאז ממשיכים ללייק אותה שוב ושוב לכזה... מניאק פיקסי דרים גרל זה משומש יותר למידה, וזה שמור לזוי דשנל. זה כזה, אתה יודע, הייפר קול דרים גרל, או whatever. כאילו, תנו לה לנסות משהו אחר.
האמת, אני מסכים. למרות שלדעתי, דווקא פה היא שיחקה ממש טוב בעיניי. וזה בקטעים שבהם נתנו לה באמת לעשות משהו אחר. זה שהיא כל הזמן אמורה להיות מגניבה וכיפית וכל זה, זה לא מעניין. ראינו אותה עושה את זה, בסדר, אנחנו יודעים שהיא יכולה לעשות את הדמות הזאת. תעברו עליה. הקטע של האודישן, שבו היא שרה את האודישן שלה, שהוא בלדה מאוד מאוד יפה בעיניי, שגם מוציאה ממנה את היכולות היותר דרמטיות שלה. וגם קטעים מוקדמים יותר שבאים עושה אודישנים, וזה כן מאלץ אותה לעשות דמויות. זה שם לדעתי משחקת ממש טוב. אני מסכים שבאופן כללי, לא רק פה אלא גם בכלל, בסרטים... הנטייה ללהק את אמה סטון שוב ושוב לאותו תפקיד, לא, זה לא תורם לה. אני באמת הייתי רוצה לראות אותה יותר מאתגרת את עצמה. עושה משהו שהוא יותר מלוכלך, משהו שלא צריכים לאהוב אותה בזכותו.
לחצות את מחסום שרליז טרון.
שתהיה טיפוס נתאב. לפחות פעם אחת שתעשה לעשות את זה. ריין גוסלינג יכול לעשות את זה, הבן אדם יכול לגלם כמעט כל דבר שיתנו לו.
ראינו אותו השנה כאילו בחברה הטובים, שאני, אם יש סיבה אחת...
בחברה הטובים, בלשים בעם, The Nice Guys.
כן, קוראו לזה The Nice Guys, התרגום בעברית זה בלשים בעם. שאם יש סיבה טובה לחוס על הלאה מבחינתי זה שהוא לקח את הפוקוס על הופעות שלו מהתפקיד הזה, מבלשים בעם. ראינו שהוא יכול, אתה יודע... הוא יכול לשחק במוד שונה לגמרי, והעובדה שהוא שיחק מישהו שנראה לחלוטין כמו כזה שלוח אפס שלא מסוגל למצוא את התחת של עצמו, אם לא יודעים לו מפה, לעומת התפקיד הזה שהוא חוזר יותר לבחור הקרייר הקול, אתה יודע, כמו הדמות שהוא שיחק בדרייב, רק לא פסיכופת.
כן.
אז כן, כמו הדמות ששיחק. כאילו, אז אני קצת מדמיין שהסרט הזה זה מה שקרה מיד אחרי דרייב, או לפני, תלוי מה אתם מעדיפים.
אני כשהוא כל כך נדפק לו הראש מנגן בלהקת 80's, שהוא התחיל לשמוע מוזיקת 80's בכל מקום.
ולרצוח.
החיים שלו נהיו סינתסייזרים.
ולרצוח אנשים, כן.
אני יכול להאמין
לזה. כאילו, הוא יכול לשחק במוד שונה לגמרי. הייתה לו תקופה שבה הוא קצת נתקע, על ליהוק של הבחור הזה שהוא כל כך שקט, שהוא באותה מידה יכול להיות בסרט אילם, ואני אהבתי את דרייב, אני אהבתי את המקום שביין בתוך או מעבר לעצים, זה סרט שתרגמו אותו...
ביין?
לא, כאילו...
ביין מבטמן?
לא, The Place Beyond the Pines, שאף פעם לא הצליחו להחליט על התרגום שלו, אז בשלט אחד זה היה כזה המקום שמעבר לעצים, המקום שבתוך העצים, המקום שבין העצים.
כן, הוא... ירד מהמסכים בארץ די מהר.
כן, או הסרט השני שלו עם, דמת, איך קראו לזה? זה שהוא היה בבנקוק.
זה שהיה בבנקוק?
הוא הסרט שבו הוא שיחק גנגסטר אמריקאי בבנקוק.
קיקבוקסר.
האמת, ריין גוסלינג היה יכול להיות אחלה בקיקבוקסר, עשו לזה רימק.
יכול להיות הכל. ריין גוסלינג הוא באמת מהשחקנים היחידים, לפחות בדור שלו, שאומרים שהוא הולך להיות בסרט ואומר, הוא יהיה טוב בזה. כאילו, אני ממש סומך עליו עם תפקידים, וגם פה, הוא עושה עבודה טובה, למרות שמה שיותר הרשים אותי פה זה שהוא לא נראה שרירי. הוא לא מוריד פה חולצה.
כן.
וכל שפת הגוף שלו...
כל התחזבה של המאזינות.
מה לעשות.
או המאזינים, עם הנטייה.
חלקם, חלקם. וכל שפת הגוף שלו היא של מישהו שבאמת... המקום הטבעי שלו זה ליד פסנתר, לא בחדר הכושר, לא עם אקדח.
הוא מאוד שפוף כזה.
כן. וזה משהו שאני מאוד מאוד מעריך אצלו, שהוא...
הוא נראה כאילו רוג'ר דיקנס צריך לצלם אותו.
כן. אמה סטון, עוד פעם, אני חושב שהיא משחקת פה טוב, אבל קח את אותה דמות בדיוק ותדביק אותה, נגיד באמת ב-Crazy Stupid Love שהזכרתי,
כן.
או ב... סרט אחרי שהייתה בו.
עוד פעם, ריין גוסלינג, כמו שאמרו, ריין גוסלינג גם היה בקריזי סטופד לאב, הוא היה דמות שונה לגמרי.
כן, הוא היה בפוטושופ.
אפילו ב... איך קראו לסרט המטופה שהוא שהיא הייתה בו בהוואי, הלואה?
הלואה,
אוי. כולם שונים, כולם שונים, ובצדק.
כי היא לא הווייט.
לא, עזוב את זה, היא שיחקה שם קצינה בצבא ארצות הברית, והיא עדיין התנהגה בדיוק באותה צורה, ואתה כזה, אוי, אלוהים אדירים. כאילו ואני מאשים, אני לא מאשים,
נכון?
כן, אני לא, ריין גוסלינג לעניים, כאילו, הוא שווה יותר כסף, אני חושב, אבל לא יודע אם ריין גוסלינג לעניים.
הוא מביא יותר כסף, זה בטוח.
כן, אולי ריין גוסלינג צריך לשחק רקון מצויר.
אני לא אתנגד לזה, אני בטוח שהוא יכול.
כן, מה שאני רוצה להגיד זה כזה, אני לא יודע אם זה משהו שהיא עושה כבר, כאילו אם היא כבר התרגלה לזה שזה מה שדורשים ממנה, אני... מעדיף ומקווה להניח זה פשוט הבמאים האידיוטים שרואים אותה ובמקום להגיד או הנה שחקנית שהיא עדיין יחסית צעירה ועדיין מבטיחה וכל עולם המשחק פתוח לפניה והיא מאוד פופולרית ומאוד אהובה ויכולה לעשות הרבה דברים ופשוט אומרים לא 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 מה שעשית אז תעשי שוב
עובד,
ושוב כן. ושוב ותעשי את זה עד שתפסיק להיות הילדה היפה והחדשה ונמצא מישהי אחרת
למרות שאנחנו בני... מבוגרת כדי לגלם אמא של מישהי
כן עוד פעם זה משהו זה מחלה הוליוודית נוראית, אבל כאילו...
אמה סטון חייבת להתחיל לגוון את התפקידים שלה, אחרת...
השאלה היא מישהו ייתן לה. השאלה היא...
אני אתן לה, לא, כאילו... שאלה תבקש.
אתה יודע, במקרה שלה לא, עוד אפשר להגיד, אוקיי, זה קאמון קרו, וזה סוג הדמויות הנשיות שהוא תמיד חוזר אליהן, כאילו.
כן.
אבל דמיין שזה... באמת דמיין שזה לא עוסק עם הדמויות נשיות, כאילו יש... עד עכשיו...
אנחנו אומרים על סמך שני סרטים.
בסדר, זה הסרט השלישי שלו, כאילו השלישי שהוא כותב.
כן, אבל את הראשון לא ראינו.
אני ראיתי את התו האחרון.
איך הוא... לא, הוא לא ביים אותו.
לא, אבל הוא כתב.
ראית גם את דרך קלוברפילד 10.
נכון.
שהוא תרם רבות לתסריט, אני לא יודע כמה בדיוק כתב, ושם יש דמות נשית בתפקיד הראשי.
בשני הסרטים שאני יודע שהוא כתב במלואם, בתו האחרון ובוויפלש, הבחורה היא באמת בתפקיד... החברה התומכת שנעלמת מהמסך כדי שהמתח יעלה. פה הוא כותב בחורה בתפקיד שהוא ראשי יותר, אבל עדיין זה מרגיש לא שלם. כאילו, יכול להיות שהוא פשוט לא טוב בלכתוב לדמויות נשיות.
אלא, כאמור, דרך קלוברפילד 10, אני לא יודע כמה מתוך זה הוא כתב, אבל שם יש דמות נשית.
דרך קלוברפילד 10 זה הרבה יותר טוב, העובדה שהיא הדמות הראשית. ושהיא לא צריכה לחלוק את המסך, אתה יודע. עוד פעם, זה כזה, היי, אם אמה סטון אותה רוצה לשחק בתפקיד הזה, אולי יוצא לה משהו מעניין.
אתה יכול להיות ממש טובה בדרך קלוברפילד 10 אולי.
כאילו, זה לא ש... מי שיחקה בתפקיד? מרי אליזבת ווינסטד, היא גם הייתה ממש טובה שם.
אפרופו פיקסי דרים גול.
לא, כן, אבל הנה, מרי אליזבת ווינסטד הייתה תקועה לכמה זמן ברעיון הזה, ואז היא אמרה כזה, לא, בוא נעשה משהו אחר.
תנו לי משהו אחר.
כן, אז היא הייתה אשתו של אברהם לינקולן, באברהם לינקולן ומפייר, אז היא אמרה, לא, 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 משהו אחר, אבל לא גרוע.
כן.
אז אמרו לה, אוקיי. והיא הייתה ממש טובה. אז כאילו, אוקיי, הדברים הטובים בסרט הזה. הבימוי ממש ממש חזק, יש לו הרבה מאוד תנופה, כשהוא רוצה להיות אנרגטי, הוא סופר אנרגטי, גם כשהוא עוצר והדמויות יושבות מדברות, אתה יודע, עדיין דברים קורים, כאילו בסצנה שבה היא מתווכחת עם האישה מעל הדלפק בבית קפה, זה לא מרגיש כמו סתם שתי דמויות עומדות ומדברות, זה מרגיש כמו בית קפה שאתה יודע, היא יצרה את האינטראקציה באמצע. אבל כאמור, כמו שאמרת, זה אוסף מצוין של סצנות שאני לא בטוח שמתחברות לשלם.
אני חושב שהבעיה של הסרט הזה איזשהו מחווה. זאת אומרת, הוא באופן מאוד מאוד גלוי מחווה לסרטים מוזיקליים משנות ה-50 בעיקר. הוא אפילו צולם בסינמסקופ, שזה טכניקה שלא משתמשים בה כבר איזה 50 שנה. וכל הקטע המוזיקלי לקראת הסוף, יש שם קטע שבו סבסטיאן או מישהו משניהם מדמיין מה היה קורה.
שניהם ביחד. מה שקורה זה שהם נפרדו, כמה סנות קודם לכן.
מה היה קורה בעצם, הוא היה מוותר על החלום שלו ותומך בה.
מה אם הם היו מחליטים ביחד על החלום של אהבה במקום על ההצלחה האישית של כל אחד מהם?
כן, אז היא הייתה חיה אותו דבר, אבל הוא היה חי איתה. ובלי מודון ג'ס, אני לא בטוח שזה יותר טוב.
אני לא חושב, כאילו בשלב הזה הוא היה יכול לקחת ממנה קצת כסף, כי היא כוכבת כל הספור, סליחה להגיד.
הסרט לא מכר כל כך טוב את הרעיון של מה משתי האפשרויות עדיף.
אז לא, אין לי בעיה עם זה, אתה יודע, אנחנו לא צריך, הוא לא צריך להחליט בשבילנו, זה מקום, זה דווקא משהו שאתה צריך להשאיר לקהל, הוא פשוט, אוקיי, אתה מציג לנו את הגרסה האלטרנטיבית הזאת, ואז הדמויות כאילו פשוט קמות והולכות, ו...
אין לי בעיה עם זה, אני חושב ש... טוב שזה לא היה פשוט, הנה, עכשיו זה מה שקורה. אבל... מה שרציתי לומר, שהקטע הזה הוא מחווה, שם המחווה הכי גדולה, לסרטים מוזיקליים ישנים בכל אופן הבימוי וכל העיצוב של התפאורה והכל והריקודים. העניין הוא שאם אתה מסתכל על הסרטים האלה בדרך כלל אין להם הרבה עלילה, הם נוצרו בשביל הקטעי המוזיקליים כשהעלילה מחברת ביניהם, אז יש כמה ממש טובים ויש כמה, יש הרוב כנראה שהם בסדר ומטה, כי ככה זה כשאתה עושה הרבה מאותו דבר. La La Land מנסה להיות מחווה לכל הז'אנר הזה, וחלק ממה שהוא עושה בתור המחווה זה לא לעשות משהו שלא היו עושים שם. אנחנו מקבלים עלילה שהייתה יכולה להתאים גם בתוך סרט משנות ה-50, אנחנו מקבלים דמויות שהיו יכולות להתאים גם שם, וזה בסדר, זה פשוט לא מוסיף שום דבר.
העובדה שהוא מתרחש בהוליווד, עוד פעם, בגלל שזה המחזמר העיקרי שאני מכיר, ובגלל שזה זה שראיתי הכי לאחרונה, גרמה לי לחשוב על שיר השיר בגשם כמובן.
לא מואנה?
לא, לא, שיר השיר בגשם.
לא, מואנה הכי חדש.
אוקיי, מחזמר בסינון הקלאסי, האחרון שראיתי. ושיר השיר בגשם יש לו הרבה יותר תנופה והרבה יותר ניצול של הרעיון של אוקיי, אנחנו בהוליווד ואנחנו עושים סרט על סרט על הוליווד שהוא גם מחזנר, מה אנחנו עושים בזה? ואם אתה משווה את זה למה שלאלנד עושה את כזה, ללאלנד אין את זה, ללאלנד אין שום רעיון מעבר ל בוא נעשה מחזמר בסגנון הקלאסי ועם שני שחקנים שהם קריזמטיים ופוטוגנים ועלילה שהיא לחלוטין א', ב', ג', ד'.
מה שמעניין נגיד בשיר השיר בגשם זה שהוא גם מחווה, אבל הוא מחווה שאומרת משהו על מה שהיא עושה לו מחווה.
הוא עובד גם בתור סתם כאילו סיפור אהבה ישר, כן. שכזה, אוי, הם נורא מקסימים ביחד, וגם בתור הערה על המכניזציה של הוליווד.
כן, איך דברים השתנו, איך צריכים לדעת להסתגל.
ויש מושאים הרבה יותר טובים כאילו.
כן, אבל שם הם לא שירים מקוריים בשיר השיר בגשם.
הם עדיין שירים, אני שפעתי
במשירים. השירים, יש בו כאמור, יש בו שירים ממש טובים, ויש כאלה של פחות זוכרים אותם.
אני חושב
שלא. אין לו הרבה שירים אבל.
אגב, ניצול של שירים ישנים, נצא את ההזדמנות ונעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
אנחנו צריכים מתישהו, אז כן.
כן, אנחנו הולכים לדבר על...
Once upon a time, America was singing the blues. Now, from the music of the past, comes the musical of the future. Pennies from Heaven. Starring Steve Martin in a dazzlingly different role. As Arthur Parker, the music salesman who believes in a world where the songs come true.
No more money in the bank. No cute baby we can spank. So what's to do about it? Let's
what are you doing, Arthur?
I was pretending.
Pennies from Heaven, זה הטריילר.
זה הופץ בארץ בכלל?
אני לא חושב. אביעד, אתה ראית?
אתה יצאת אותו.
כן, אתה ראית את הטריילר? חיפשתי אותו ביוטיוב?
אני לא ראיתי את הטריילר.
זה אחד הטריילרים הכי מתאים בעולם.
והוא מציג את זה כסרט נורמלי?
הוא מציג את זה בתור סרט רומנטי, כיפי וכליל.
הגיוני.
כן. סרטו של הבמאי הרברט רוס.
הבמאי ותיק ומוכר בשלב הזה.
מה, אני לא מכיר אותו כל כך.
הוא עושה הרבה דברים.
אוקיי.
הייתי אומר אותם, אבל בשביל זה צריך לבדוק.
אוקיי, אתה רוצה שנבדוק כאילו?
אפשר, הוא עושה את הטרנינג פוינט, אני חושב.
על פי תסריט של דניס פוטר, שכתב גם את הסדרת טלוויזיה המקורית של ה-BBC, שעליה זה מבוסס, ובסרט משחקים, לא ריין גוסלינג, סטיב מרטין, ברנדט פיטר, כריסטופר ווקן.
בסצנה אחת.
היינו צריכים יותר ממנו פה. ג'סיקה הרפר וורנל בנגריס.
מה שמעניין שאני לא ראיתי את הסרט עצמו עד ממש לפני ההקלטה הזאת, אני כן ראיתי את הקטע של כריסטופר ווקן.
אוקיי, אגב, הרברט רוס התחיל בתור במאי של... האמת לקח הרבה...
התחיל בתור קוריגרף.
כן, בכלל. גודביי מיסטר צ'יפס, את זה אני מכיר. כאילו השם אני מכיר, לא ראיתי את זה, אבל... זה הסרט הראשון שלו, וזה כבר היה מועמד לאוסקר.
Sunshine Boys, אם ראית, קומדיה ממש נחמדה. זה היה שגם היה מועמד לאוסקר.
לא, אם הוא עשה את פוטלוס.
פוטלוס גם.
זה סרט שאנשים מדברים עליו אם הם בגיל מסוים, וההורים שלהם היו מביאים להם את הקלטות הכי גרועות מהספריית וידאו?
כן.
כאילו פוטלוס סרט ממש מטומטם. Dancing is not a crime. כן, אנחנו יודעים, אתה לא צריך לעשות סרט שלם.
תלוי איפה אתה רוקד, אגב.
בארצות הברית.
זה לא...
הוא עשה את ה-7% solution. מאוד אהבתי את ה-7% solution.
לא ראיתי את זה. אבל כאמור, במאי עם הרבה... רזומה מאוד מכובד.
יש לו המון המון קרדיטים עד שהוא נפטר.
כן. לרוב שיש קרדיטים עד שהם נפטרים,
כאילו,
ואז הם מפסיקים.
לא ראית את הסטארטרק החדש, סטאר וורס החדש, אבל יש שם אנשים שנפטרו ועדיין יקבלו קרדיטים.
טוב, נו.
הטכנולוגיה דיגיטלית, אגב, עדיין לא שם.
כמו שראיתי מישהו כותב,
אוקיי.
הבאסה בסטאר וורס החדש, אתה צריך לחכות עד 1977 בשביל ההמשך.
Pennies from Heaven, כאמור, הוא מוסס על מיני סדרה בריטית, מתרחש בשנות ה-30 בארצות הברית, השפל הגדול, יום שישי השחור כבר בא ועבר, אבל השחור נשאר.
נקרא סוף השפל, אבל עדיין שפל שם.
כן, המצב מאוד מאוד מלל.
המים עוד לא עלו.
ארתור פארקר, סטיב מרטין. זה אגב התפקיד השני הגדול הראשון שלו, זה היה מיד אחרי
דג'ר. השני הגדול הראשון שלו, מה?
לפני זה הוא היה מוכר כקומיקאי הרבה מאוד זמן, ואז הופיע ב-The Jerk שהיה די פופולרי, ואז הופיע ישר בזה, והוא אמר שזה טעות נוראית הייתה, לא הסרט עצמו שהוא אהב, אלא לבחור להופיע בסרט כזה מיד אחרי תפקיד כמו The Jerk.
שמע, זה לא ממש הסרט הקריירה שלו, הוא זכה להרבה הצלחה.
בכל אופן, ארתור פארקר מוכר, איך קוראים לדברים האלה בעברית?
שירים.
לא, כן, אבל הוא לא סתם מוכר. דפי
שיר,
כאילו דפי שיר לפסנתרים אוטומטיים, כאילו תקליטים וכאלה.
הדבר הזה מווסט וורלד.
לפלייר פיאנו.
כן, אני לא יודע איך קוראים לזה, הדבר הזה מווסט וורלד שכל הזמן יש.
הוא נשוי לגברת בשם ג'ון, ובעוד שהוא איש מאוד שובב ועליז רוב הזמן, אשתו היא בחורה יותר קרת מזג.
נוצריה יחסית אדוקה.
בזמן מסות...
אבל עם כסף.
כן, בזמן מסותיו בארצות הברית בניסיונות נואשים למכור את המוזיקה שלו, הוא פוגש מורה, מורה צעירה בבית ספר בשם איילין, ברנדט פיטרס, והוא מתאהב בה באופן מיידי.
ברנדט פיטרס, אתם בטח זוכרים אותה מהסרט... בדיוק.
בדיוק, כן. האמת כמו, שאהבתי אותה פה.
אינו אדומה, עמד אני כאן.
אוקיי. הוא מתאהב בה די מהר, או יותר נכון, הוא...
הוא רואה אותה והוא מחליט שהיא אהבת חייו.
והוא מתחיל איתה רומן. הרומן מכניס אותה להיריון, מה שקוראים לו להיות מפוטרת מהעבודה שלו. מהעבודה שלה.
שלה, כן.
לא מהעבודה שלו.
כמורה, כי שנות ה-30.
למרות שאשתו חושדת די בבירור שהוא מנהל רומן, וזה כנראה לא הרומן הראשון שלו, היא עדיין, כאילו, הוא עדיין משכנע אותה להיות לא רק נאמנה לו, אלא לשחרר קצת מהכסף שלה, ולאפשר לו לפתוח חנות תקליטים שלו.
והקטע המוזר עם הליפסטיק.
אוקיי.
נגיע לזה.
כן, ובאותו זמן אלין מדרדרת לזנות. כאילו, כן. לוקח בערך 5 דקות.
שוב, שנות ה-30.
כן. כאילו זה... היא פוגשת
סרסור. אגב, בשלב הזה היא כבר לא בהיריון.
כן.
כאילו, אז...
היא הלכה.
זה היה קל. זה כאילו, זה היה מהר.
כן, זה נקרא...
זה רעיון כזה של... זה נקרא קולב.
כן.
זה רעיון כזה של... היא מפותרת כי היא בהיריון, ואז היא אומרת שהיא יכולה להרוויח כסף בזנות, אז היא אומרת, אוקיי, זה גם עבודה. It's a living.
היא פוגשת סרסור בשם תום, כריסטופר ווקן, פלא של סצנה אחת.
כן. אני בטוח לסצנה הזאת מייצגת ערב רגיל בחייו של כריסטופר ווקן בשנות ה-70 וה-80.
בנקודה הזאת היא וארתור נפגשים שוב, הם מחליטים לנסות לברוח ביחד. הבעיה הגדולה היא שמישהו שארתור פגש בתחילת הסרט, מסתבר שהוא רוצח די ברוטלי. ובגלל
שזה קורה,
ובגלל צירוף נסיבות, ארתור מוצא עצמו מואשם ברצח שהבחור הזה מבצע, ואני מאחר ואני כבר מסכם את הלילה עד הסוף, הוא נתלה.
כן.
באמת. וכל זה מוצג שכל כמה דקות, מאחר וארתור הוא רומנטיקן בנשמה, אבל לא בעולם האמיתי, הוא מדמיין איך העולם פתאום נהיה סצנה מסרט מוזיקל, ועד כל הדמויות עוצרות, אילו לא עוצרות, כל הדמויות מתחילות לעשות ליפסינקינג לקטעי מוזיקה קלאסית משנות ה-30.
עכשיו, כמו שלאלנד הוא מחווה לסרטים מוזיקליים משנות ה-50, Pace from Heaven הוא מחווה לסרטים האלה משנות ה-30.
מחווה? הוא ריסוק, הוא רצח, הוא התנגשות בסרטים האלה.
אני חושב שהקטעי המוזיקליים ממש נחמדים.
לא, הקטעים המוזיקליים ממש נחמדים, אבל הוא עושה את זה מתוך תיעוב עמוק למה שהם מייצגים.
זה העניין, זהו. אמרנו שלאלן לא מוסיף שום דבר על הדברים שהוא מתייחס אליהם. Pace from Heaven פשוט אומר, אלה סרטים מאוד נחמדים והכל, אבל זאת לא המציאות.
זה
לא שהוא מציאותי בפני עצמו כל כך, אבל הוא אומר, החיים האמיתיים הרבה יותר קשים מזה.
החיים האמיתיים הרבה יותר קשים, והבריחה הזאת, הבריחה שהסרטים האלה מייצגים, לא עוזרת לאף אחד. אגב, פרד אסטר היה חי מספיק זמן כדי לראות את הסרט הזה, והוא שנא אותו כאילו.
אני חושב שפרד אסטר בשלב הזה שנא פחות יותר כל דבר.
יש ציטוט שלו שהוא אומר כאילו, הם היו צריכים לעשות את זה כמו, זה היה צריך להיות בשנות ה-80, זה היה צריך להיות בשנות ה-30, כשהזמנים היו תמימים ויפים יותר, ומישהו אחרי זה העיר. כן, הם באמת היו יפים יותר כששחורים לא יכלו לשתות מאותה מזרקת מים כמו לבנים, ולנוס את אשתך היה מנהג חוקי לחלוטין.
כן, זה די הרעיון בסרט. יש שחורים בסרט? אני לא ראיתי.
יש מה?
שחורים בסרט.
לא נראה לי.
לא ממש.
בסצנות רקע.
הוא הולך חזק עם המחווה.
אוקיי, זה רעיון.
למרות שהיו בסרטים מוזיקליים שחקנים שחורים אז.
כן. אני חושב שזה מסוג הדברים שהוא רעיון טוב בתיאוריה. הבעיה היא שמרגע שהוא מעביר לך את הרעיון הזה, הוא מעביר אותו די מהר, כבר בסצנה שבה ארתור הולך לבנק, והבנק אומר לו, לא, אנחנו לא ניתן לך הלוואה.
ואז יש קטע מוזיקאי שכן נותן לו הלוואה.
כן, ואז הוא פחות או יותר מהפוך את זה בבושת פנים. הבנו את הקטע, אבל לסרט אין מה לעשות, כאילו הכיוון שלו הוא מאוד חד כיווני, והוא מאוד מאוד מר ואלים וקשה וכואב, והוא פשוט הולך עם זה. והוא כמו פטיש, כאילו פשוט דופק לך בראש שוב ושוב עד שתבין, ואני כזה הבנתי, לא, דום.
ככה עוד סט.
כן, עוד סצנה מוזיקלית, ואחרי עוד סצנה של אומללות, וזה כזה. זה סרט מאוד אומלל, כאילו, יש...
מבחינתי הניגוד הכי מוזר פה, זה כמה שהקטעים המוזיקליים עשויים טוב, לעומת כמה ששאר הסרט לא עשוי טוב.
אוקיי, אני לא מסכים איתך, אבל פרט הסבר נמק ועבד דוגמאות, למשל.
אני חושב שהוא פשוט... הוא באמת הולך יותר מדי בקו אחד, ולכן אנחנו מגיעים למצב שבו ארתור, הוא עושה דברים די נוראים, אבל מתעלמים מזה, ואז הוא משהו שהוא לא עושה, כן, הוא כן נשפט עליו.
זה אירוניה.
זהו, אבל בתור אירוניה זה עשוי בצורה נורא גרועה, כי האופן שבו נגיד המשטרה עולה עליו, זה שהם מוצאים חפיסת סיגריות שהוא השאיר שם, ויש עליה טביעות האצבעות שלו, אבל איך לעזל, אתם יודעים, של טביעות האצבעות שלו, הוא נמצא במאגר כבר, הוא עשה פשעים לפני זה.
היה מאגר בשנות ה-30.
אני לא יודע, זאת אומרת, הם צריכים קודם לתפוס אותו, ואז להשוות טביעות אצבעות כדי שידעו בכלל שזה שלו. זה מין, זה נורא עניין כזה של, או כל העניינים, באמת, הדמות של איילין, שהיא בטיסה, היא הופכת ממורה שקטה ותמימה, לזונת, לא צמרת, האמת, די עצמאית, אין אסנסור.
ומאמצת שם אחר, לולו, לחמש דקות, ואז זה נעלם.
כן, זה פשוט הרגשה של, אני מבין את הרעיון, אבל אי אפשר פשוט לקפוץ ככה כל הזמן, פשוט לומר, זה ככה כי זה ככה.
לא, זה יותר נכון, אפשר לעשות זה במיוזיקל רגיל, אבל מאחר ופורענו להנגיד בין הכללים הפנטסטיים של מיוזיקל לגבי, לבין איך שהעולם האמיתי מתנהג, העובדה שאתה, גם הסרט עצמו מתרחש בין כזה היגיון חלומי, קצת פוגמת בהנגדה הזאת.
בדיוק, זה פורס את כל הפואנטה.
זה מוסס על מיני סדרה שלא ראיתי. לא ראיתי במלוא שום דבר של דניס פוטר, ראיתי כמה פרקים של הבלש המזמר, שזאת סדרה ממש ממש טובה וממש ממש מוערכת. היא גם הפכה לסרט הוליוודי.
עם רוברט דאוני ג'וניור, כן. עם רוברט דאוני
ג'וניור, שלא ראיתי, אתה ראית את זה?
אף אחד לא ראה את זה.
הסרט, אני חושב שזה היה הסרט האחרון שמל גיבסון עשה לפני שהוא נהפך לקוקו פור קוקו פאפס.
לא, זה היה אחרי. שלו. זה היה כבר אחרי.
לא, זה היה לפני פסיון.
לא, לא
נראה. בכל אופן, אז כן, הוא היה תסריט היה בריטי מאוד מוערך.
מל גיבסון? מל גיבסון?
לא, הוא היה תסריט האסטרלי. דניס פוטר. ויכול להיות שזה משהו, יכול להיות שבמיני סדרה זה עבד יותר, כי היה להם יותר זמן לתת לדמויות. אגב, השחקנים של במיני סדרה המקורית מאוד מאוד כעסו שלא נתנו להם להופיע בגרסה הוליוודית. זה היה בוב הוסקינס, ואני לא זוכר מי עוד. אתה יכול לדמיין את בוב הוסקינס בתפקיד הזה במקום סטיב מר? דבר שאתה יכול לדמיין את בוב הוסקינס בכל תפקיד.
בוב הוסקינס היה שחקן נפלא. סטיב מרטין הוא קומיקאי נפלא, שחקן פחות.
יש לו בחירת תפקידים נוראית כבר
עשורים. הוא אוהב לשחק את המניאק.
זה העניין, ואז הוא התחיל לשחק אחרי אבי הקלה בכל מיני סרטי דיסני נוראים. וזה כל כך לא מתאים. לשחק את המניאק מתאים לו. הסרט הראשון שלו נקרא המניאק, כאילו The Jerk, תרתי משמע. ואז אתה רואה אותו בסרטי דיסני, הוא אמור לשחק את האבא הנחמד וזה כזה, וואו. אתה כל כך לא נוח לך להיות שם ורואים את זה.
כשאני חושב סטיב מרטין בסרט מוזיקאי, אני חושב ישר על חנות קטנה המטריפה, והוא שם פסיכופת.
כן, זה נראה בערך מה שאתה רוצה לעשות בחיים.
אוקיי, הוא לא שחקן דרמטי כזה טוב, הוא כן קומיקאי נהדר, אבל גם כשאתה רואה, נגיד, כשאתה רואה אותו מספר בדיחות, כשיש לו מונולוג, זה לשחק על הדמות של המניאק, לשחק על זה של אני אגיד את הדברים שלא אמורים לומר, כי אני יודע שאתם עמוק בלב אתם כן רוצים לשמוע מישהו אומר את זה, אבל אתם לא יכולים לומר את זה בעצמכם.
כן. פניס ומאבן זה כמעט יותר מעניין לדבר על ההפקה שלו מאשר על הסרט עצמו, פשוט כי עוד פעם, כמה אפשר להמלל את הקהל לפני שאתה נהיה אפאתי פשוט לכזה, אוקיי, הנה הדמויות סובלות, והנה לא נוח לדמויות, והנה לא נוח לדמויות שיום כזה, ברנדט פיטרס בסצנת הסקס הכי לא נוחה למראה על מסך הקולנוע, וזה בכוונה, כאילו זה לא כזה, הם לא מנסים להיות אומנטי ונכשלים כמו כחול הצבע החם ביותר, הצבע החם ביותר, פשוט כזה, וואו, כאילו, זה פשוט,
לא, זה לא נראה טוב.
כן, וזה אמור לא להיראות טוב.
זה נראה כמו אונס. אין דרך אחרת.
זה מה שזה.
כן.
זה
אונס, אבל
זה אונס פולני, כי הוא מכריח אותה באמצעות
אונס פולני.
כאילו,
באים קוזאקים? מה?
לא, זה כזה. הוא עושה לרגשות השם באמצעות המוות הפקטיבי של אשתו.
כן, הוא משקר לה.
כאילו,
שזה כבר, בבחינת החוק, סוג של אונס.
אני חשוב להבהיר, בגלל אחר אנחנו, הסרט לא מציג את זה בתור משהו רומנטי, אנחנו רואים להבין שהוא הבן אדם הכי, הוא פחות או יותר הבן אדם הכי גרוע בעולם, וכשהורגים אותו אתה כבר כזה, די הגיע לו למות, פשוט לא מהסיבות שבגללם מוציאים אותו להורג.
תראה, זה מצד אחד לא מוצא כרומטי, מצד שני יש מצלמה פשוט שמה אותם בתוך מסגרת בצורת לב. שזה, כמה שזה אמור להיות ציני והכל, זה לא מובן כל כך.
אני חושב שזה מהסצנה. תשמע, אם אתה יוצא מהסרט במחשבה של, אתה יודע, הוא היה מאוהב, הוא פשוט הלך קצת רחוק מדי המעבר שלו, אתה צריך לשלול לך את הרישיון לעיניים, כאילו.
לא, אני לחלוטין, בשלב הזה זה היה ברור ש, קצת, סרט מציג אותו בהתחלה בתור רומנטיקה שיוצא מהבית כי שם הוא לא מושר.
כי אשתו הכרה והזה, ואז הוא משנה לך לאט לאט פרספקטיבה, לא, האיש הזה
הוא איש נוראי, כן.
כן, הוא איש, בגלל שהוא חי באידיאלים ולא בעולם האמיתי, והאידיאלים לא מתאימים לעולם האמיתי, אתה לא יכול פשוט לבוא ולהתחיל עם מישהי ברחוב, ואתה יודע, כזה, היי, נעשה סקסי, תתאהב בי, כזה, אפילו אם אני צריך לשקר בשביל זה.
כן.
ולמרות שאני יודע שהמנהל בית ספר שלה הוא האיש הכי קר ורשע בעולם, ושאני יכול לגרום לה להיות מפוטרת בגלל
הדברים. הוא מילולית מכה ילד.
שנות ה-30 אביעד.
כן.
ילדים הרבה יותר חסינים לכאב.
ככה יצרו נאצים.
היו עוד הרבה דרכים, אבל אוקיי. לגבי, כמו שאמרתי, ההפקה של הסרט זה אחד המקרים שבהם זה הסיפור קצת יותר מעניין מהסרט עצמו. כאמור, זה מבוסס על מיני סדרה. וכשרצו לעשות זה באמריקה, ה-BBC סירבו לתת לדניס פוטר את הסריט שהוא כתב, הוא היה צריך לשלם $100,000.
היה לו?
הוא היה את הסרטיים מאוד מבוקש, אז אני מניח שהיה לו, אבל כאילו...
גם היום את הסרטיים מבוקשים, לא בהכרח יש להם $100,000.
מקס לנדיס מרוויח הרבה כסף, למרות שהוא לא יודע לכתוב, אז היי, דניס פוטר יודע לכתוב, אז אני בטוח שהוא הרוויח יותר. $100,000 בכסף שיש לו סוף שנות ה-70, תחילה שנות ה-80, אז כאילו, בערך $500,000 היום, אם לא יותר.
אני לא בדקתי את זה, ואני אמין לך.
אינפלציה זה דבר זה. אחרי זה,
אינפלציה זה כיף.
המפיצים בהוליווד, המפיקים, הכריחו אותו לשכנע את הסריט 13 פעמים.
זה נורמלי דווקא.
לא, אבל בדרך כלל יש לך צוות שבא, ואתה יודע, משכנעים, פה זה הוא עומד לבד, וכזה מכריחים אותו שוב ושוב, ואז כי התוצאה הייתה הדבר הכי אפל ונורא בעולם, או כי נמאס לו, או כי לנייתן רבין, אחד מבקרי הקולנוע של ה-AV Club, הייתה שורה נהדרת שבה הוא מדמיין מפיק הוליוודי שמן עם סיגר ביד כזה, צועק עליו כזה, darker, darker, is there still any hope left in the script? I want people to live screaming and crying. It's a musical, damn it.
ופה יש בעיה, כי כשמפיקים הם אלה שמכתיבים את הטון של הסרט, הרבה פעמים הם רואים אותו באמת בשחור ולבן, זאת אומרת, האם זה יגרום לאנשים לבכות, או האם זה יגרום לאנשים לסמוך ב...
אבל זה בדיוק, מה שיצא פה זה בדיוק סוג הסרט שאמור לגרום למפיקים לסבול, וכמו מי ששמע את הטריילר ששמתי לפני שהתחלנו לדבר, הטריילר משקר לגמרי כדי לגרום לאנשים ללכת לראות את הסרט, כי אם הם יציגו אפילו דוגמה למה שהסרט הוא כמו שבאמת אף אחד לא יבוא. כאילו, אף אחד לא בא בכל מקרה.
כן. למה דיברנו על זה דווקא? כן.
כי זה היה רע, זה סרט, זה סרט.
לא, כאילו, איך זה עלה?
הסרט הזה?
כן, זה קצת נס שאנחנו בכלל יודעים עליו.
לא, אני מכיר אותו מהביקורות, וזה נראה לי כמו סרט שמעניין לדבר עליו.
אני מזכיר אחרתי שהוא מתאים ביחס...
הוא מתאים ביחס לזה, לא ראיתי אותו לפני זה, רק ידעתי עליו.
פשוט זה מעניין שאנחנו כן יודעים על קיומו. אני גם שמעתי עליו לפני זה.
לא, הוא נהיה מין כזה להיט, לא להיט, הוא נהיה מין כזה, הוא סרט מאוד נחשב בלי לזכות בהרבה פרסים, הוא היה מועמד לפרס התסריט הטוב ביותר והפסיד ל-An Golden Pond.
שהוא בעיניי סרט טוב.
הוא בעיניי מאוד משמם. זה אשכרה כאילו החבר'ה הקשישים והנחמדים של הוליווד אומרים לבחור האינטלקטואל, לא צעיר באותה זמן, אבל כאילו היותר צעיר ברוחו, כאילו לך מפה.
לא שאני מזכיר אתך לגבי זה, כי אני חושב שהגר המוזב הוא בהחלט תסריט יותר טוב מזה. אבל שנה לפני זה, השור הזוהם לא היה מועמד לתסריט הטוב ביותר, ותהילה כן היה מועמד. אז זו תקופה שבה האקדמיה הלכה על דברים קצת שונים.
An Golden Pond, אביעד, זה הגרם קרקרס של הקולנוע.
טעים?
יבשושי.
אבל טעים.
אם אתה אוהב גרם קרקרס?
לא מתיישן, כי הוא כבר ישן.
יש משהו שאהבת בסרט חוץ מהשירים? מעבר לשירים, האם אהבת את הדרך שבה הם מוצגים באופן ויזואלי?
מאוד. אני חושב שהרברט רוס הוא ידע תומד, כאמור יש לו גם ברזומה גם עבודה כקוריאוגרף, הוא מבין את הז'אנר הזה, הוא יודע מה הוא עושה פה.
זה לא נראה קטן, כאילו, זה הסרט הזה עלה $22 מיליון, שזה לזמנו די הרבה כסף.
כן.
אנחנו מדברים על 79-80 ו... 81 הוא יצא, זה נעשה בשנות ה-80.
רואים את התקציב.
כן, כאילו, הנמברס עצמם, כאילו, הקטעים המוזיקליים, הם לא ירידה. הם כאילו ממש מחווה למספרים המוזיקליים.
כן.
מה זה מספרים מוזיקליים? לקטעים המוזיקליים הגדולים של שנות ה-30 ו-40, כאילו, אתה יודע, הרסות רקדניות בקוריאוגרפיה מפוארת עם רגליים ארוכות, ואתה מביא את...
ולהריך את הרגליים האלה זה עולה הרבה כסף.
תשמע, הבחור שמשחק את הרוצח, ורנל בגן, בגניס, הוא נשמע כמו מחלה, כאילו אני מצטער, ורנל, ורנל בגניס, כאילו, יש לו, אתה יודע, כשהוא זז בזמן הביצוע של פניס פרום האבן, שהוא עומד מחוץ למסעדה ומתחיל להתנועה,
זה נראה טוב.
דבר ראשון זה נראה טוב, אבל הוא נראה סופר קריפי, כי יש לו רגליים וידיים ממש ממש ארוכות.
זה נקרא להיות רקדן טוב.
אתה אומר שכאילו תקעו אותו בסד ומתחו אותו.
אני לא יודע, יש את הקטע שבו, שבו אלין מדמיית את התלמידים שלה, רוקדים וישרים. וקודם כל המון סטפס בסרט הזה. מי ידע שיש כל כך הרבה רקדני סטפס באמריקה. אבל הילדים האלה גם כן, זה, יש לך קטעה שזה 30 ילדים או משהו כזה, שלכולם... הביאו כלי נגינה והביאו להם את הבגדים המיוחדים,
כן.
ויצבו רקע מיוחד ולברנדט פיטרס. גם לה התאימו סמלה בסגנון שנות ה-30, וזה קטע מוזיקאי ממש מושקע. ואני, ובאמת שמבחינה הזאת, הסרט הזה שווה צפייה אפילו רק בשביל לראות איך עושים קטעים מוזיקליים?
יש פה אגב הרבה קטעים מוזיקליים, יש פה לפחות 7 או 8 קטעים מוזיקליים.
כן, והם כולם לקוחים כמובן מהתקופה.
זה לא, יש רק אחד שבו זה ביצוע מחודש יחסית, כאילו ממש בסוף שבו סטיב מרטין ממלמל את פניס פרום האבן.
וגם זה, לא שיר חדש.
כן, שאר השירים זה פשוט, הם מנגנים את הקטעים הקלאסיים. זה משהו שהוא די כאילו תמה חוזרת בדברים שפוטר כותב, ופוטר הוא אחד מהכותבים האלה, פחות בטלוויזיה, שאנחנו דיברנו על זה על כמה נדיר שכותב האישיות שלו עוברת דרך, אתה יודע, דרך היצירה במידה כזאת שהוא מוחק את הבמאי ואת השחקנים, אבל פוטר הוא כזה, וזה גם משהו שופיע בבעלה שמזמר, שבו הדמויות נאבדות בתוך חלום, והחלום הזה מושפע מהרעיון של מוזיקה כייצוג אידיאלי ואבסולוטי של המציאות.
אפקט צ'רלי קאופמן. כן, אבל זה כאילו אותו הרעיון, אתה יותר אכפת לך מי כתב את הסרט מאשר ביים אותו, והוא עבד עם במאים ממש טובים, אבל אתה רואה שזה שלו.
הדבר הזה כן גורם לי לרצות לשבת ולראות את הסדרה ולנסות לראות עוד פעם את הדברים האחרים של פוטר.
איך זה?
עד כמה שאני לא טיפוס של טלוויזיה. הוא לא טיפוס קולנוע, כאילו זה היה הניסיון הראשון שלו, ואחרי זה היה מעורב עם גורקי פארק, עוד כישלון די ידוע. כאילו עד כמה שכישלונות הם ידועים, אני מניח.
יש כישלונות מאוד ידועים.
זה לא כזה, זה לא נגיד...
עולה במה עם כישלון מאוד ידוע.
כן,
Gates of Heaven הוא כישלון כל כך ידוע שהוא מוטט אולפן.
לא ברמה הזאת, זה פשוט כזה... הוא פשוט לא חזר לעבוד בקולנוע הליוודי בתפקיד גדול.
בכבר,
כן. יש לו מה להגיד, הבעיה עם הסרט הזה זה שמה שיש לו להגיד לא מועבר בצורה מעניינת כי הוא מאוד מאוד ישיר.
זה ממש התחושה שלי, הסיום של הסרט אגב, זה אחרי שארתור מוצא להורג, הוא מופיע שוב מול אילין והוא אומר כאילו, טוב, לשירים האלה תמיד יש סוף שמח, אנחנו חייבים כאילו שיהיה לסוף שמח כמו שירים. וזה כל כך נראה כמו משהו שלא הופיע בתסריט המקורי, אלא פשוט איזה מפיק אמר, או שאולי אפילו קהל בקהל הנבחר, אני לא יודע, אמרו, זה סוף מדכא, אנחנו צריכים אבל, זה מיוזיקה, אנחנו צריכים לסיים את זה יפה.
בלי לספיילר, זה קצת ברזיל כזה, נכון?
מאוד אפילו, כאילו התחושה הזאת שמפיק ראה את הסוף, אמר, אוקיי, אני לא יודע על מה הסרט, אבל אתה צריך לשנות את הסיום הזה, כי הוא לא מתאים.
זה לא בעיה אפילו תמה, יש סדרת אנימה קצרה ב-13 פרקים שאני מאוד מאוד אהבתי בשם Paranoia Agent, שגם כן עוסקת בנושאים דומים. שם זה לא תרבות מוזיקלית, שם ראינו שתרבות, זה סדרת אנימה שבאופן מאוד משעה שהיה מבקרת תרבות האנימה,
שבה... אני חושב שזה יצריך לקרות. כן,
כאילו שבה, בשלב מסוים, אחת הדמויות הראשיות תופסת מחבד בייסבול ומתחילה לרסק את הדמויות הדומים הדיות שסביבה וצועקת, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. וכן, זה מאוד in your face, זה מאוד כמו פטיש. אבל זה קרה אחרי 12
מולד בייסבול, לא כמו פטיש.
אבל זה קרה אחרי 12 פרקים שבהם מסבירים לנו למה זה צריך לקרות, ומראים לנו, אתה יודע, למה לדמות מסוימות כן חשוב לאבד בתוך הפנטזיה, ומצד שני, מה ההשפעות של לאבד בתוך הפנטזיה על העולם? לא, אתה יודע, גם במובן של אנשים קונים לתוך רענן שפשוט לא תקפים בעולם האמיתי, פשוט בגלל שהם ראו אותם שוב ושוב ושוב. וזה משהו שאין פה בסרט הזה.
עוד פעם, מבחינתי הבעיה הגדולה של Pace from Heaven זה שהוא באמת הוא מתנהל גם בקטעים היותר ריאליסטיים, הוא עדיין מתנהל עם היגיון של מיוזיקל. ולכן הפואנטה שלו פשוט מתפספסת ככה. אנחנו, המציאות היא יותר מזה, היא יותר מורכבת עם מה שמציגים פה. אז כל עוד זה רק נגיד נקודת המבט של ארתור ושל אילין, שהם אלה שכל הזמן בורחים לתוך העולם של הסרטים המוזיקניים, אני אומר, אוקיי, אפשר להציג את זה ככה. אבל אז כשאתה מסתכל על העלילה כולה, יש שם המון קפיצות והמון מלודרמה והמון דברים שבאמת במציאות הם לא עובדים ככה. ועוד פעם, העבודה של המשטרה, זה שהם כל כך מהר מחליטים שארתור הוא כנראה רוצח, אין להם על סמך מה להחליט את זה, ועדיין זה כאילו ממש 1, 2, 3, יאללה, צריך להספיק הכל. זה משהו שלפחות בעיניי הורס את האפקט שהסרט כיוון אליו, וזה כנראה כן אשמה של התערבות של מפיקים ולא התסריט עצמו.
אבל כריסטופר ווקן הזה יודע לרקוד.
אני מאוד נהניתי מהקטע שלו. אני חושב ש יש איזה עניין שאומרים שהוא תמיד רוצה לרקוד בסרטים, זאת אומרת, הוא מתעקש שיתנו לו לרקוד,
הוא רק דן.
מה שזה לא יהיה. הוא רק דן, הוא גם שחקן טוב, פשוט בדרך כלל הוא לא מקבל עד כדי כך את ההזדמנות להפגין כישורי הריקוד שלו. כישורי המשחק הוא כן מקבל, לא תמיד לוקח.
שחקן. הוא שחקן מעניין, כאילו, כריסטופר ווקן.
הוא מעניין.
כאילו, אלוהים יברך. יש לו סגנון כזה ייחודי. אתה יודע, זה קצת כמו של ניקולס קייג', יש את הטירוף שלו שתמיד מובג, גם אם זה לא קשור לחלוטין לעלילה עצמה.
כן.
לקריסטופר ווקן יש את הסגנון שלו, אבל בעוד שאצל ניקולס קייג' אין לו יכולת לבחור תסריט, כאילו יש לו יכולת,
הוא בוחר כל תסריט, זה העניין.
קריסטופר ווקן הרבה יותר,
אין לו יכולת לדחות תסריט.
קריסטופר ווקן הרבה יותר ברן, וכשהוא מביא את המוזרות שלו לסרט שהוא לא מוזר מלכתחילה, במקום לעשות את זה למביך, זה נהיה מעניין, כאילו.
הסרט שלו תמיד מוזר.
ראית את דראם דאון עם דוויין ג'ונסון?
לא.
זה סרט אקשן גנרל, גם זה הסרט שפחות יותר נתן לו תפקיד ראשי ראשון. קריסטופר ווקן הוא בחור הרשם, ופשוט הדרך שבה הוא מדבר ומתנהג, זה כל כך בניגוד לשאר הסרט. יש לו נאום שלם על אומפה לומפז שלא קשור לשום דבר, ופשוט אתה מרגיש שאתה יודע, נכתב בתסריט הבחור הנושא נאום סטני, ואז יש פה ווקינג כזה,
אומפה לומפז,
you're all just a bunch of אומפז לומפז.
יש לי תיאוריה שכריסטופר ווקינג לא באמת קורא תסריטים.
זה לא תיאוריה, זאת עובדה. יש באחד ההופעות שלו בסאטרדיי נייט לייב, כאילו הם שרים את You Say Potato, I Say Potato, ו-You Say Tomato, I Say Tomato, והוא פשוט אומר את המילים כאילו כמו שצריך כזה, You Say Potato, I Say Potato, וכשהרקדן שלי ידו מהיר לו, רגע, אתה אמור להגיד זה, הוא אומר, תסתכל לטלפרומטר, זה כתוב באותה צורה, איך אני אמור לדעת.
כן. ולא ברור אם זו בדיחה או לא, כי זה כריסטופר ווקן.
זה כריסטופר ווקן.
האדם הוא פאנצ'ליין ועדיין מצליח לצאת מכובד.
אני חושב שבזה נסיים את הפרק של
כריסטופר ווקן. עם כריסטופר ווקן,
הרבה דברים צריכים להסתיים ככה. אז עד הפעם הבאה, אני איתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני מגש בסרטים. You know, you're very nice looking, Lulu. Thank you. You could have a great career, and you should. Yes, you should. Only one thing stops you, dear. You're too good. Too damn good. If you want a future, darling, why don't you get a past? 'Cause that fatal moment's coming at last. We're all alone, no chaperone can get our number. The world's in slumber, let's misbehave. Something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won Eve's hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Let's misbehave. Let's misbehave.
If you'd be just so sweet and only meet your fate, dear, 'twould be the great event of 1928, dear.